תודה ישיר זה נמסר לזכות אבי מורי וממורתי שיחיו לזכות רבי יוסף צבי בן מערת הנה מרים רבי דוד אברהם בן מערת הנה מרים נעמי שרה בת מערת הנה מרים הם בכל יוצאי חלציהם בכל הנאובים עליהם אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו על מאורות העם היהודי הפעם נייחד את הדיבור על הגאון רבי אברהם דובר כהנא שפירא הרב מקובנה רב מאוד מאוד מפורסם והדברים מבוססים על מה שכתוב בספר אל ההזכרה רב אברהם דובר כהנא שפירא נולד במוצאי יום הכיפורים בשנת תפריש למד א' בקוברין לאביו הגאון רב שלמה זלמן סנדר נין ונכד לגאון רבן של ישראל רבנו חיים מייסד ישיבת וולוז'ן המפורסמת הרב זלמן סנדר היה אחד האישים הבולטים ביותר שבבית הרב וייחד מקום לעצמו בגדלותו התלמודית ובצדקותו הרבה. אצל אביו זה נתחנך בנו רב ברל בקוברין, וכבר בנעוריו יצאו לו מוניטין כבעל כישרון מופלא. עוד ביותו עול הימים כבר נמצא מופלא זה בישיבת זקנו המפורסמת בוולוז'ן. שם התפרסם מהר בשם העילוי מקוברין ברל הקוברינאי נהיה לשם דבר בישיבה ויעמד בראש אנשי החבורה המצוינת שהיו ברבות הימים לראשי ישיבה המפורסמים ולרבנים גדולים בתוך תפוצת יהדות רוסיה וגם מחוצה לה העילוי מקוברין התפרסם כמחדש גדול וכמעיין המתגבר בנבחי ים התלמוד ומפרשיו ובהבנת הסוגיות לכל עומקן ורוחבן. מלווה גדלותו בתורה כבר קנה לו אז שם גם בסגנונו היפה, בנועם דיבורו ובחינו האישי. בהיותו בן 21 זכה להיות חתנו של הגאון רבי ירוחם יהודה לי פרלמן, הידוע בשם הגדול ממינסק. בהיותו סומך על שולחן חותנו שנים מספר, שקד רבי אברהם דובר בעלה של תורה, ודרך אגב התמחה בהרבה בשטחי ההוראה ובהלכה למעשה, הלכה למעשה. עם תירת חותנו הגדול בזין שבט תפריש נונבב, היה מועמד למלא מקומו על שוויתר על כך לטובות גיסו הקשיש, הגאון רבי אליעזר רבינוביץ, ויעלה על כיסא הרבנות הקודמת של גיסו זה בסמולוביץ, והוא אז צעיר לימים לא מלאו לו אז עדיין 25 שנים. שנים על שנים עשה הרב הצעיר לילות כימים וחיבר את ספרו דבר אברהם חלק ראשון שהופיע בשנת תפריש סמך וב 1906. הספר עשה רושם גדול בין תופסי התורה ובחוגי הישיבות והעמיד את מחברו הצעיר בשורה הראשונה של גאוני הדור כסולל דרך חדשה בנתיבות לימוד תורה והבנתה. כל דבריו היו בנויים על אדני ההבנה וההיגיון החריפות והעמקות. עם זאת תמך יתדותיו בראיות והוכחות נאמנות מבבלי וירושלמי, רמב״ם ראשונים ואחרונים. בזמל אחד של שכלו החריף, חדר לסוגיות חמורות ומוקשות, נתחן לחלקיהם, וחזר וחיברם בהרכיבן בחטיבה הלכתית אחת. המאירה בפשטות ההבנה ובישרות ההיגיון. מבחינת שיטת הניתוח ובירור הסוגיות ראה עולם הלומדים במחבר הספר מהפכן ובעל גישה מקורית חדשה. הספר דבר אברהם היה נפוץ הרבה בחוגי הישיבות. בני הישיבות עיינו בו מתוך התרכזות מרובה. משום שמצאו בו ספר שימושי חשוב להארת עיניהם בסוגיות חמורות. גדולי הרבנים התחשבו בדבריו, השיגו והעירו והוסיפו, ואף גדולי ראשי הישיבות שבתקופה האחרונה הגיבו הרבה על כמה ממסקנותיו חידושיו בספר זה. כחידושיו המקורים בהלכה, כן גם סגנונו הצח, המפליא בבהירותו ובדרך הצעתו הקלה. היה מקורי וקנה לב כל לומד ומעיין בספרו. לחשיבות נוספת זכה הספר אף משום כך שהמחבר שילב בשולי החיבור כמה מהערותיו של אביו הגאון רבי זלמן סנדר אב בית דין ורם בקרניקי על דברי המחבר שעשה אותן לאתרה בשם מסגרת זהב. סמוך למלחמת העולם הראשונה, הדפיס הרב שפיר את החלק השני של ספרו דבר אברהם, שמבחינה ידועה הוא משלים את החלק הראשון. הואיל וכאן הוא מגיב על כל ההשגות והערות לספרו הראשון, שנשלחו אליו מכמה בגדולי הדור וטובי בני הישיבות. אופיינית היא הקדמת המחבר לחלק ב', אנחנו נמסור קטע מהספר כעת. לא בזכיחות דעת ואין רב יצאתי ראשונה בשער בת רבים. לא התברכתי בלבבי ולא אמרתי לנפשי כספרי יטיל שר בין תופסי התורה ויהיה למופת בעולם הלומדים. ותהי מחשבתי לתפוס רק מקום צנוע בפינת עוצרנו ולהטיף טיפה קלה לתוך ים התלמוד. ומסת נפשי הייתה לתת קיום ושארית לפרי רוחי, אשר הרבה עמל ויגיעת נפש השקעתי בו. לבעל יהיה לטרף ללא הזמן, כאשר יקרה לרוב כתבי היד, ולבעל יכלה לריק כוחי. אבל השם ראה את יגיעי ואת פעלי רצה. וחנני בטובו מאוצר חינם להראותני הרבה יותר מאשר פיללתי. ויתן אתכן הספר בעיני גדולי הלומדים וגאוני זמננו. ויפקד שמו, ויתעניינו ויעיינו בו ויסו ויתנו בדבריו. ומכל האפסים החישו לי אליי חבריי ורבותיי ממכתביהם והערותיהם. זה סותר וזה בונה. זה מפרק וזה מסייע. זה מפקפק וזה מסכים. זה מערער וזה מחזק. ובחושבי לי לחוב נעים להשיב לאיש ואיש מהם כאשר שם השם בפי, פעם בארוכה ופעם בקצרה, כאשר הרשה הזמן, וגרמה השעה, נקבצו ברוך השם תחת ידי כתבים ותשובות במספר הגון עד כדי מחברת שלמה. אכן דבר אברהם חלק ב' שהופיע בשנת תפרישיין ג' כקודמו חלק א', היכה גלים ונתחבב על עולם הלומדים בישיבות. באותו רב בסמולוביץ השתלם גם במקצועות אחרים. ידע באופן מצוין את השפה הרשמית הרוסית וגם גרמנית וצרפתית. אף נראים היו לו יסודותיה של ההשכלה הקלאסית והריאלית. בגלל הצילות רוחו ועדינות נפשו, לא עמד באותם הימים בשער הציבוריות הישראלית. מאותו הזמן ידוע לנו רק מאמר חריף אחד שפרסם בהפלס תפרי סמכי, נגד רופא וסופר משכיל, שכתב בהצפירה מאמר פולמוסי הממעט את דמותו הרוחנית של המערה מרוטנברג. אחד מגדולי הפוסקים שבאשכנז, וגם מתקיף את הרבנים בכלל. הרב שפירא תבע את אלבונם והגן על כבודם של הרבנים בסנגוריה החריפה והמצוינת שלו במאמרו בהפלס. הופעת הספר דבר אברהם על שני חלקיו פרסמה את שמו של הרב שפירא גם בפולין הקונגרסאית. קהילת ישראל בעיר הפלך לומז'ה קהילה שהתפרסמה מאז ומתמיד ברבני המפורסמים ובישיבתה המפוארה, שלחה כתב רבנות על הרב מסמולוביץ. כתב רבנות זה היה כמובן לכבוד גדול לרב שפירא, בכבר שעה שבועות אחדים בלומז'ה, ואף רצה להעביר לשם את משפחתו. אלא שבאותו זמן נקרא אחר כבוד להיות רבה הראשי של קהילת קובנה המעתירה, וכמובן שידע של קהילת קובנה הייתה על העליונה. משנת תפריש עין ג' בהיותו בן 42 הוכתר רב שפירא בכתר הרבנות של קהילת קובנה, ותקופה חדשה ורבת פעלים מתחילה בחייו. במשך 30 שנה עד השיבו את רוחו לאלוקים עמד בראש יהדות ליטא וניהל אותה בחוכמה ותבונה בעוז ובבטחה. עם תקומתה של ליטא העצמאית אחרי מלחמת העולם הראשונה ויסוד האוטונומיה היהודית, פעל הרב שפירא בהרבה לסידור החוקה הקהילתית על ידי הוועד הלאומי ליהודי ליטא ולהבטחת הזכויות של מוסדות התורה והרבנות במסגרת הקהילה ותאי האוטונומיה. באופן בלתי רשמי השתתף בפעולות הוועד הלאומי, ובכל דבר חדש וקשה נזקק לדעתו להסכמתו, נזקקו לדעתו להסכמתו של הרב מקובנה. הרב שפירא היה נשיא הכבוד של אגודת הרבנים בליטא, דאג הרבה לרמת קרן הרבנות, והודות לפעולתו הוקרה הרבנות כנציגות דתית עליונה מוסמכת ומאושרת אף מטעם הרשות. ברבנים היו מקבלים משכורת מאוצר הממשלה. הרב מקובנה לא הסתגר רק בדלת אמות של הלכה, אלא גילה פעילות פוריה בכל ענפי העבודה הציבורית שבמדינה, ואף חרג מתחומי החיים היהודים הצרים. כן פעל הרבה למען אחיו בני עמו אצל שלטונות המדינה. הרב שפירא היה נכבד בחוגי הממשלה הליטאית שעריכו הערכה מלאה את גדלותו של ראש רבני ליטא. הפשטות, הבהירות וצחות הלשון אלו סגולות נדירות שבהם מצטיין רבה של קובנה בספריו. עמדו לו גם במשא ומתן שניהל לעתים קרובות עם שרי השלטונות ומדינאיה של ליטא. הוא ידע להשתמש בלשון נימוסים דיפלומטית, ויחד עם זאת הייתה הופעתו גאה ואמיצה כראוי לדבר גדול של עם ישראל, המציג דרישות סודקות לממשלת הרוב שיהודי ליטא חוסים בצילה. בהירות המחשבה וצחות הביטוי שהיו סגולותיו הטבעיות ממדרגה עליונה, הגידו חינור והדרו בעיני כל שומעיו, גם מי שאינם בני ברית, והרבו השפעתו ותילתו גם מחוץ לתחומי עדתו ומדינתו. בייחוד יהיו דבריו נשימים באוזני נשיא המדינה סמיטונה, שרב שפירא קיבל ממנו כמה אותות הצטיינות גבוהים וגם דרכון דיפלומטי. ועבודתו הציבורית כלפי חוץ יהיה לו ידיעתו הרבה גם במקצועות חילוניים, ושליטתו בשפות שהזכרנו וגם בליטאית שרכש בינתיים. עקב השתדלותו אצל נשיא המדינה, הוצא חוק המבטיח לרבנים בני ישיבות אותן זכויות שכהני דת נוצרים ותלמידי בית ספר לכהני דת נהנים מהם. הרב רב אברהם דובר לא היה יושב אוהל והתמצא בכל סבך הבעיות העולמיות, המדיניות והחברתיות. הוא הכיר הכרה עמוקה את כל מבואותיהם ומוצאותיהם של זרמי המפלגות המרובות ביהדות, והתמצא במבוך הגוונים הפוליטיים של הציבור היהודי. הודות לסגולות נפשו, הנעלות ושפע ידיעותיו, הזכיר תמיד למצוא מוצא מסבך הבעיות הקשות ביותר, ולחוות דעתו בחוכמה ובתבונה, במתינות וביישוב הדעת להרגיע רוחות סוערות, לשכך מדנים ולהשליט הבנה וסבלנות בין איש לרעהו. הרב שפירא עשה הרבה למען מוסדות התורה, לטובת החינוך הדתי ובית המדרש למורים הדתי. כנשיאו של כולל קובנה, כולל לפרושים מיסודו של הגאון רבי יצחק אלחונן זצ"ל, טיפל במידה מרובה להחייאתו וקיומו של מוסד זה. לטובת מוסדות התורה שבליטא עשה הרב שפירא כמה פעמים באמריקה. בשנת תפריש פי דלד יצא לארצות הברית במשלחת לטובת הישיבות בליטא, ארץ ישראל ואירופה, יחד עם הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק, רבה הראשי בארץ הקודש, והגאון רב משה מורדכי אפשטיין, אב בית דין ורם בישיבת סלבודקה. עם כל תרדותיו בענייני הכלל או בחיבור תשובות לשאלות המרובות שהיו מגיעות אליו מקצרי עולם היהודי, ואף בדאגתו לכל פרט ויחיד שפנה אליו, הוסיף הרב מקובנה בלימוד תורה מתוך התרכזות עיונית, ולא הניח את ידו מחיבוריו התוכניים. החלק הראשון של דבר אברהם אפס לגמרי משוק הספרים, מרוב חביבותו על קהל לומדים, ובשנת הפרש צדי, 1930, הוצא מהדורה שנייה של הספר עם הוספות ותיקונים. כן חיבר רב שפירא וסידר חלק שלישי של דבר אברהם ברובו על ענייני קודשים, וגם הכין לדפוס ספר דרשותיו. כרב ומדברנד ומתה דרש בהזדמנויות שונות בפני הציבור. הוא הצטיין כנועם ודרשן בחסד עליון. מכל החוגים של יהודי קובנה היו נוערים לשמוע דרשותיו שהצטיינו מבחינת התוכל והצורה גם יחד. שרורה הצעתו בכינוס הכללי של בית יעקב בליטא על טהרת המשפחה וערכה בישראל. בהרצאתה זו הראה שידו רב לו לא רק בלשונות זרות אלא גם במדעים. הוא גילה בנום זה ידיעה מפליאה בחוכמת הרפואה ובקיאות יתרה בכללי היגיינה, ואלה נימוקים משכנעים בעניין הצד הרפואי שבעיני טהרת בנות ישראל וחשיבותה של מקווה כשרה. הרצאתה זו נתפסה בחוברת מיוחדת ונפוצה באלפי טפסים ברחבי יהדות ליטא ובכל העולם היהודי, וגם תורגמה ללשונות אחדות. רק חלק מועט מדרשותיו העלה רב מקובנה על הנייר. כל ימי חייו הקדיש עצמו לעיקר תלמודו ההלכה. הדרשה הייתה לו רק לפרפראות, אבל גם בדרוש הייתה לו מגמה מקורית משלו, מסילת יחיד. מעניינת גישתו של גאון זה למהות הדרוש בכלל, לערכו ותפקידו. גישתו זו הביע בדברים אלה בספר הדרוש שלו. הוא כותב, עקב חיסרון ספרים כאלה כספר עיקרים לארי אלבו, לקטה במידה ידועה גם הדרשנות בתוכנה. תחת לדבר על העם על עיקרים בדברים נכוחים ומובנים בפשטות, יטפלו רבים בפרטי פרטים ועשיית ציצים ופרחים, ויש שיחינו מתאמים לרוח העם כאשר אהבה נפשו, וכל מנפחים ממורי דרך לעם לעושה רצונו. ושרילו חכימי למהווה וכו'. ובעקב זה עבדה חוכמת החכמים ויש שבינת נבונים סימפונם והיו עליונים למטה. ואין אומר השב ורבתה ראה וגדלו הכלכלות ותרחבנה הפרדות. עד כאן. בפעולותיו הציבוריות נחלו גם מאמציו לטובת ארץ ישראל שהיה קרוב ברוחו אליה כל ימיו. עוד בצעירותו בלמדו בוולוז'ין השתייך לאגודה ידוע נצח ישראל של תלמידי הישיבה. הוא היה חובב ציון נלהב, התעניין תמיד במפעלי היישוב החדש ובנטועת המזרחי שהיה קרוב אליה ברוחו, אלא שמבני תמים מיוחדים לא קיבל על עצמו מרות מפלגתית. הוא השתדל להביא לידי הסכם בין אגודת ישראל והסתדרות הציונית העולמית בנוגע לעבודה משותפת לטובת ארץ ישראל. בשנת תרע"ט 1919 השתתף בוועידת היסוד של אגודת ישראל העולמית בציריך שבשוויץ. שם הציע כמה הצעות מעשיות ליישוב ארץ ישראל, ואחת מהם הייתה לבוא בקשרים עם הסתדרות הציונית העולמית. אמנם לשם ביצוע החלטה זו נבחר הוא עם פרופסור צבי מרגליות מפירניצה. אף באו בדברים עם מנהיג הציוני ברטולד פייבל. מחמת קשיים שנתקר בהם הרב שפירא בנידון זה, משך את ידו לגמרי מפעולה זו. תמיד שאף לעלות לארץ ישראל, אלא שתרדות הציבור הניעוהו מכך, ולא זכה לראות בנחמה ובבניין ציון וירושלים. כשנה לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, חלה הרב שפירא במחלה קשה, ועל פי הצעת רופא קובנה נסע לשוויץ לשם ניתוח. בישבו שם חדשים אחדים, כדי להחלים ממחלתו פרצה מלחמה וצבאות היטלר, ימח שמם פרשו לגבולות פולין. בנו של הרב היושב בארצות הברית הריץ אליו מברק וביקשו לבוא לאמריקה ביחד עם הרבנית שהייתה איתו בשוויץ ולהמתין באמריקה עד יעבור זעם. הרב שפירא הראה את הטלגרמה, את המברק, לאחדים עם הקרב שהיו איתו באותו מעמד, ואף הפי שאלו הפצירו בו להיענות לבקשת בנו סירב באמרו קברניט הספינה הוא האחרון לעזוב את ספינתו השוקעת ולא הראשון. בשעת סכנה זו, בעת צרה ליעקב, מקומי עם בני קהילתי, אני נוסע לקובנה. וכרואה מסור לידרו שב לקובנה והטיל עצמו לתוך לוע הכבשן, כשאש המלחמה הייתה הולכת ומתפשטת במזרחה של אירופה. בשובו לעדתו הוסיף לטפל בבעיות המרובות של קהילתו על אף מצב בריאותו הרופף, בו בזמן שקד על סידור כתביו והכנתם לדפוס. בחבזיין בניסן בשנת תפשין, באביב 1940, כתב לבנו שבאמריקה, הנני עומד עתה בפרק הדפסה. אני עוסק הרבה בעריכה ובסידור של חלק שלישי מישות. החלק השני, היינו המהדורה השנייה, מונח אצלי מכבר מוכן עם תיקונים והוספות לדפוס. גם חלק הדרוש מוכן מכבר לדפוס. באופן שכשגמור בעזרת השם סידור החלק השלישי, ימסר בעזרת השם הכל לדפוס. 5 ספרים יהיו בעזרת השם מוכנים בקרוב להפצה. והם שו דבר אברהם חלק א' הוצאה שנייה, חלק ב' הוצאה שנייה, חלק ג' הוצאה ראשונה, חלק הדרוש ותארת המשפחה בעברית. בספרים אחדים יערכו בעזרת השם במשך הזמן. פרק הדפסה חשוב בעזרת השם. בראש חודש סיוון תפשין, כחודשיים לאחר מכן, כתב שוב לבנו כדלקמן. גם שו דבר אברהם חלק שלישי כבר סידרתי ברוך השם כמעט כולו. כבר קנינו יער ואם ירצה השם בשבועות אלו ימסר בעזרת השם לדפוס. כן, גם הספר הדרוש אמסור בעזרת השם בשבועות אלו. גם על זה קנו כבר נייר. הספר הזה מונח מכבר מוכן בכתב יד. השם ייתן שלום בעולם ויחזק כוחותיי להוסיף ארוך והדפס. אולם לדאבון הלב לא נתגשמו תקוותיו של הרב שפירא. באותו זמן נכבשה ליטא על ידי הסובייטים והכנות לדפוס עמדו להיפסק. לראותו ברוב חוכמתו כי השעה הולכת ומתקרבת דאג הרב מקובנה רק להצלת כתבי היד, פרי רוחו בהיותו דעתו תקיפה להישאר עם קהילתו עד הרגע האחרון. ברישיון מיוחד מטעם השלטונות הליטאים הקומוניסטים שלח לבנו לאמריקה את כתבי היד של החלק השלישי של דבר אברהם שוט ואת ספר הדרוש. ליותר ביטחון שבכתבי היד לא ירחו לאיבוד שלח גם העתקות מהם שנעשו בחיפזון על ידי ידידיו. שני הספרים אלו נתפסו בניו יורק אחרי פטירתו. ספריו האחרונים אלו מעידים כראשונים על מקוריותו וחריפותו הרבה, על עומק רעיונותיו והגיונותיו, על צחות סגנונו הברור והמלוטש במחקר כבמדרש. עם התקפת הגרמנים על הסובייטים בעלי בריתם, בא הקץ גם לחירותה של ליטא. ביום א' כ"ז סיוון תש"א, ב-22 ביוני 1941, נכבשה קובנה על ידי הנאצים ימח שמם, והיד התמאה הונפה על כל יהדות ליטא ועל רבה הגדול. בו ביום שהצבא הגרמני כבש את ליטא, החלה פרשת הסבל אשר לא תתואר, וההשמדה האכזרית ביותר של יהדות מזהירה ומופלאה זו. רבה של קובנה, שהיה גם רבה הכולל של יהדות ליטא, כאב את כאב אחיו היהודים, וחש בסבלו של כל אחד ואחד מהם, ושל העדה המפוארת כולה. כשציוו על יהודי קובנה בפקודת הגסטאפו לארגן מועצה של זקני היהודים יודנרט לייצג את העדה כלפי השלטון הנוגס, כינס רבה של קובנה בביתו אספה של נכבדי וראשי העדה מכל החוגים הזרמים. מישהו מן החרדים העיר את אוזנו על כך כי הרוב באספה זו העתידה להחליט על עניין כוח חיני לעדה כולה אינו במקרה רוב של דתיים. הישיב בתוקף, אין זה עניינם של היהודים הדתיים בלבד. כאשר נוסד היודנרט, עוד השלו רבים את עצמן שבכוחה של מועצת היהודים תהיה אפשרות של ממש לעזור. ועל כן פנו רבים בימי בראשית של הרדיפות, המעשרים מנגיסות, אל הרב דמטה שהשתדל לשחרר את האסירים. ולא מקובנה בלבד בו אלא בבקשות לסיוע לפדיון שבויים, כי אם גם מיישובים יהודים רבים אחרים. כל סובל ונרדף עץ אל הרב לבקש עזרתו על כל גזירה רעה. הוא היה חסר עונים לעזור, אך השותף היה לסבלו לצערו של כל יחיד. למרבה האסון היה מצב בריאותו רופף, כי מחלה ממארת סרטן הקיבה דפקה בו מזמן והרבתה מחובב. אך למרות ייסורי הגוף לא פטר את עצמו מעומס דאגות הכלל והיחיד. על אף היותו ידוע חולי, לא ידע לאות בבקשו לעזור לבני הדתו ומללים לכל יהדות ליטא, והוא חסר ישע. פעם התבטא כי צרות הכלל משכיחות מליבו את ייסורי עצמו. ביומרו זאת ניכר היה בו שהוא מרגיש מחובים קשים, כי כל גופו התפתל מכאב. אך גם באותו רגע לא שר החיוך מעל פניו המהירות. בראש בני הדתו הלך לגיטו סלבודקה, מנהיגם הזקן, הרב רב אברהם דובר שפירה, רבם האחרון של קובנה, שעה שנכלאו יהודי קובנה בגיטו. בחשכת הגטו היה הרב שפירה לעמוד אש לקהילתו האומללה. כל אותו הזמן חיזק ועודד את לב האומללים. הליכתו המדודה והמתונה בראש אלפי יהודים שהובלו לכיכר המפקד לפי פקודות הנוגסים הגרמנים, הרגיע את רוח האומללים שרבים מהם הלכו לבלי שוב. מזעזות עד היסוד הן השאלות האחרונות על פיקוח נפשות, שרצי המועצה היהודית בגיטו שאלו את רבם מדי פעם בפעם, כשהצער הצורר הכריח אותם להבחין בין יהודי ליהודי ולהבדיל בין נפש לנפש. חולה אנוש היה אז הרב שפירא, והיה מבלה לילות ללא שינה ותנומה ממש להשיב על פי מצפון התורה על שאלת השאלות מי חזית דדה מדידה חסומה כתפי. כאשר מצב בריאותו לא הרשה לו יותר לצאת מביתו, היה שולח שליחים לדבר על לב העם ולחזק את רוחם ולשנם להם מילה אחת, ביטחון. בלילה אחד, בשעה 11 לפני חצות, באו על הרב חברי מועצת היהודים ומסרו לו דין וחשבון על הפורענות החדשה המרחפת על ראשי היהודים בקובנה. פקודה יצאה מעת הנאצים שכל יהודי, יהודי העיר, מקטן ועד גדול, תף אנשים, חייבים לתאסף ביום שלישי ח' בחשוון 28 באוקטובר בכיכר הדמוקרטיה. שלטונות הנאצים הטילו על חברי מועצת היהודים להביא את הפקודה לידיעת יהודי הגטו. באו אפוא על הרב לשור בעצתו הם לפרסם את המודעות ברחובות הגטו, ביותם חשים כי גזירה חדשה מתרגשת ובאה על הקהל היהודי. עם כל חומרת השעה, שעת הרס ואבדון, לא איבד הרב את שיווי משקלו הנפשי. כל אותו הלילה ישב ויין ביישוב הדעת בספרי שוט שונים, והוריו הדריך את בני הדתו בעוז ובאומץ לב בלתי רגיל. אף לא נרתע מפני הסכנה שערבה לחייו, לא פעם היו חייו תלויים מנגד, כי הגסטאפו חיפשה המטלה להוציא את הרב להורג. גם בשעת ההשמדה הגדולה הראשונה, שבה הוצאו עשרות אלפי יהודים מגיטו קובנה להורג, בפורט התשיעי התנקלו הקורצים הגרמנים לחיי הרב, ורק בדרך נס ניצל אז מציפורני הנאצים. בינתיים הלכו ותחפו הגזירות הרעות על יהודי קובנה וליטה. כל שגברה המצוקה בגיטו כן הלכה וגברה מחלתו של הרב שפירה. שאלת קיום ישראל הטרידה אותו עד מאוד, ביותו חולה אסיר מיטתו היה מרבה לרשום בספר את זכרונותיו, שהוציאו הצער בלום של מאורעות ההרות וייחוד מן התקופה היומה של ימי השואה והחורבן. גם לא פסק להכתיב הוראות ורשימות הנוגעות לחיי עם ישראל וקיומו. למרבה הצער עבדו זכרונותיו, הוראותיו ורשימותיו אלו בגטו קובנה. שכלו הרחב והעמוק היה זך ובהיר עד שעותיו האחרונות ממש, ועד ימיו האחרונים לא פסק מלתעניין בסבלות בני עמו ואחיו המומללים. ביום שישי האחרון לחייו היה סך מיום שבו יזכו היהודים עודים וצלים לצאת לחופשי מבין חומת הגטו של קובנה, ואז התעוררו כמה וכמה שאלות של התר עגונות. כשם שהטיף ביטחון ועוז ליהודי הגטו עד נשימתו האחרונה ממש, כך קיים בנפשו מידה גדולה זו. כשנתגלגלה השיחה לדעות ארץ ישראל לעיר רב, רציתי להיות ראוי לפחות לזכות לכך שתועברנה עצמותיי לארץ ישראל. בבקשו להעלות את עצמותיו לארץ ישראל, שמר אמונים לאבותו הכבירה, לארצנו הקדושה עוד מימי נעוריו, בלומדו בישיבת וולוז'ין. שרידי הגטו יודעים לזרוע אור נוסף לצדיק על נפשו היפה של הרב מקובנה, שברגעיו האחרונים נחתמו לעד חיי מופת של אישיות מוסרית ואיש ההלכה והיהדות מטובי רבותינו מדור דור. כאשר חש כי כוחותיו הולכים בקלים וכי קיצו קרב, הזמין אליו את ראשי העדה וחברי ועד הרבנים וביקש מהם סליחה ומחילה על גזלה, וגם ראש היה מקבל שכירות מקהילתו גם בזמן שלא היה יכול לפעול הרבה למען עדתו ועדיה של מחלתו, וכאילו הייתה שכירות זו בגלל בגדר גזלה. ברוב הדינות נפשו לא היה יכול לראות בעונייה של קהילתו ובתעלות אנשי הרצח בבני עמו. בשבת קודש לפנות בוקר בשעה 3 בחבית באדר א' תפשין ג' נשבר לבבו ויצאה בתהרה נשמתו הקדושה של אותו גדול. ההלוויה התקיימה למוחרתו ביום ראשון חבקים על אדר א' תפשין ג'. על אהבתם של יהודי קובנה לרבם תעיד העובדה שהוחלט לערוך ההלוויה פומבית, אף על פי שמעשה כזה היה כרוך בסכנת נפשות ממש, כי הפגנות היו אסורות בתכלית האיסור. כל כלואי הגטו שנשארו עוד בחיים, כ10,000 איש, אנשים, נשים וטף, ליוו למנוחת עולמים. יהודי הגטו שמו את נפשם בכפם כדי לחלק לרבם אהוב את הכבוד האחרון. אך מכיוון שלא הייתה רשות להספיד בפומבי, נערכו הספידים על הנפטר הגדול בבית הכנסת. המספידים הריו הרב שמוקלר, רבה של שנץ, ורב חיים מס, השם ינקום דמו, המגיד מקובנה. על קברו הוצבה מצבה של עץ ולאה המילים, פה נתמן מורנו ורבנו רשקה בהג הרב רב אברהם דובר כהנה שפירה, בן הגון אמיתי רב זלמן סנר הכהן, צצל הכהן הגדול מאחיו שהיה רואה נאמן בקהילתנו, קרוב ל-30 שנה נפטר בשבי הגטו בשבת קודש חב בית אדר א' תפשין ג', תהי נשמתו צרורה בצרור החיים. אשתו הצנועה והחסידה, הרבנית רחל, בת הגאון רבי ירוחם יהודה לייב פרלמן, צאצל המכונה הגדול ממינסק, ובנו הבכור, התלמיד חכם, הסופר והמלומד, דוקטור חיים נחמן שפירה, שעבד בגטו בקובנה במסירות נפש עד הרגע האחרון של חייו הקצרים, וזוגתו ובנם יחידם הנער המצוין איתמר בן 14, הוצאו להורג בפורט התשיעי ביום אחד, בכסלו, תפשין דלד, ולא נודע מקום קבורתם. השם ינקום דמם.